אלה הריצות הכי חשובות. כי אלה ריצות שאם אנחנו צולחים אותן, אנחנו אחרי זה יכולים לקחת את זה למקומות באמת אחרים בחיים שלנו, כי גם בעסק שלנו, כמו בריצה הזאת, זה לא קו לינארי, יכול להיות שיהיה שיפור, פתאום איזו ירידה. ומי שברגעים האלה לא נשבר ואומר, אני ממשיך בגלל שהירידה הזאת היא משהו שבונה אותי.
ענת הראל, welcome, מה העניינים?
בסדר גמור.
כיף לארח אותך, איזה כיף שאת סוף סוף פה.
כיף להיות פה, אחרי שלמעשה התנפלתי עליך באיזה אירוע של נייקי שנפגשנו וסיפרתי לך שאני מעריצה של הפודקאסטים שלך, אז לא הותרתי לך ברירה, אלא להזמין אותי.
אז הנה הוא זמן, ואת לא יודעת כמה הסתבכת. אני חייב לספר לכם ככה מאזינים יקרים, שככה הייתה לנו שיחה, וממש לפני שלחצנו על רקורד, ובדיוק ענת שיתפה אותי באיזשהו מושג חדש, אני מכיר אותו היום לראשונה. המושג נקרא ריצות חסרות תהילה, וסיפרתי שאחרי המרתון הראשון שלך, בעצם כאילו מסתיים המרתון, ההישג, מה שנקרא, הושג.
כן.
התהילה הקטנה נגמרה, הכפיים, התשואות, הסיפוק האדיר הזה, ואז צריך אחרי זה כמה ימים של התאוששות לקום ולהתחיל לרוץ.
שזה סיפור שמלווה, זה סיפור שהוא ככה, הוא דוגמה גם להרבה התמודדויות שלנו בשמירה על כושר ועל פעילות לאורך זמן, כי כשמתאמנים למרתון, אז יש כל ריצה, יש לה איזו סיבה מסוימת, יש לה איזו מטרה מסוימת. אם זה להעלות את מספר, את הנפח של מספר הקילומטרים, יכול להיות שאני אצא, חלק מהריצות שלי, המטרה שלהם זה לשפר את הקצב שלי, וגם אם יש ריצות התאוששות באמצע, גם להן יש מטרה מוגדרת. ואז חוזרים, נחים כמה ימים, ובן אדם כמוני שבערך מגיל 8 אני רצה, פתאום משהו בראש משתנה, זאת אומרת, אחרי תקופה של 3 חודשים, שלכל ריצה יש מטרה, אני צריכה לצאת פתאום לרוץ סתם. ואני ממש זוכרת את המשבר הזה, וזה מושג שהוא ידוע וקוראים לו ריצות חסרות תהילה, שפתאום לצאת לרוץ סתם, בלי מטרה, בלי יעד, יש הרבה מאוד אנשים שבשלב הזה מפסיקים לרוץ פשוט, או מיד מחפשים את היעד הבא, כי מה זאת אומרת לרוץ סתם?
למה?
יש אנשים שמפסיקים להתאמן, כי באמת הריצת חסרת מטרה הזאת, היא לא מדברת אליהם יותר, וגם אם רצו שנים לפני זה. ויש אנשים, לא מעט אנשים כמוני, שלא מוכנים לוותר על המתנה הזאת, וריצה הזאת ללא ספק מתנה, ומחפשים מחדש, זה מה שאני עשיתי, חיפשתי מחדש את החדווה שבריצה סתם. וזה היה כלל הרבה חריקות שיניים, ובריצות הראשונות זה היה מבאס, ואמרתי, אבל אין לי, אבל למה? כאילו חיפשתי את ה-why, והייתי צריכה למצוא אותו מחדש, ואני חושבת שמצאתי אותו מחדש, וזה חיבר אותי עוד יותר לריצה, למה שהיא נותנת לי, שביום יום, גם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית.
מה זאת ריצה עבורך? או קחי אותי רגע לריצות הראשונות אחרי המרתון.
אוקיי.
ככה את יוצאת, אין איזה סיבה גדולה. ונגיד שיש מרתון, יכול להיות שזה עוד איזה חצי שנה באיזה מקום אחר בעולם. מה, איך מוצאים את חדוות לא יודע, את החדווה, את החיבור הזה מחדש? מה קורה שם?
זה, אני בדיוק, ממש לפני יומיים כתבתי על זה פוסט באינסטגרם שלי. אתה עוקב אחריי באינסטגרם, נכון?
ודאי, בושה שלא קראתי.
אז דיברתי שם על הריצה בתור המתנה שלא מפסיקה לתת. והיא נותנת לנו בתקופות שונות בחיים את הדברים שאנחנו הכי זקוקים להם. אם אנחנו לומדים לדבר איתה, ולדבר איתה הכוונה היא להתכוונן עם מה שהגוף שלנו צריך עכשיו ומה שהנפש צריכה עכשיו. יש המון פעמים שפונות אליי, יש לי קבוצות אימון וריצה לנשים, ב-11 ערים בארץ, אז אני מתמודדת, ורובן מגיעות אליי עם אפס יכולת לרוץ, הן מגיעות מבועלות, אבל אני לא רצה 100 מטר. אני אומרת לה, את בדיוק במצב שאני רוצה אותך, ללמוד מההתחלה, ואז הן באמת, הן מספרות לי למשל כאלה שכבר רצו 2 ו-3 קילומטרים, אבל היום יצאתי לריצה ולא הייתי מסוגלת, סבלתי כל הריצה, היה לי קשה נורא. אחרי 300 מטר פתאום הרגשתי שאני לא יכולה יותר, שאין לי אוויר, או כל אחת ביחס למקום שהיא הייתה בו. וזה המקום שבו אני אומרת להם, אבל מי אמר שאת חייבת לרוץ בקצב הזה? מי קבע שאת חייבת לרוץ היום, שאם רשמתי לך בתוכנית 8 קילומטר ותרוצי 7, למה זה כישלון? זה לא כישלון, כי האופציה שעמדה כשרצית לצאת מהבית הייתה לא לעשות כלום. זאת אומרת, רצת 7 קילומטר יותר ממה שתכננת לרוץ היום בבוקר, וזה מדהים. זאת אומרת, איזה משהו כזה של להקשיב לגוף ולהקשיב גם לנפש, ואני בריצות האלה החזרתי את הריצה להיות הפסיכולוג שלי. לנהל עם עצמי שיחות, ואני חושבת שדווקא בריצות שיצאתי אליי עם הכי פחות חשק, ועם הכי מלחמה לנעול את הנעליים ולצאת מהבית, יצאתי מהן הכי חזקה. כי אמרתי, אוקיי, לא רצתי בקצב שרציתי אולי, סבבה. לא רצתי את מספר הקילומטרים שאולי רציתי, סבבה. אבל עשיתי משהו שלגמרי הוציא אותי מאזור הנוחות שלי, והכריח אותי להתמודד עם קושי, עם איזה קושי שהוא גם פיזי וגם מנטלי. אני נורא משתדלת את הדבר הזה לקחת גם למקומות אחרים בחיים. להגיד, וואלה, אם אני יכולתי עכשיו, כנגד כל דבר שהגוף שלי רצה, בכל זאת לצאת לרוץ, ועשיתי אותה אולי יותר קלה, כי זה מה שהגוף ביקש, ועשיתי אותה אולי קצת פחות קילומטרים, כי זה מה שהגוף ביקש, ואולי גם עצרתי ועברתי להליכה בדרך כמה פעמים. את הדבר הזה אני רוצה לקחת לפרויקטים אחרים שאני עושה בחיים, שאני לא מרגישה בטוחה בעצמי, או שאני מרגישה שזה לא מתגלגל לי כמו שרציתי, ואני באמת מנסה לקחת את זה לשם. אז בריצות האלה, שאחרי המרתון, זה היה השיחות שלי עם עצמי. בין אם לעשות סוג של מדיטציה.
תוך כדי ריצה.
כן, להתמקד בנשימות, להתמקד בלעשות איזה מין ככה, באמת מדיטציה. להתמקד בנשימות, להתמקד ברעש של הצעדים. להתמקד במה שאני רואה מסביב, אוקיי, לשים לב לדברים שקורים מסביב, פחות לתת למוח, כי הוא עושה המון רעש.
תיתן לו זמן, הוא פשוט יעבוד.
הוא ממש יעבוד, ורוב הזמן הוא עובד ומספר לנו סיפורים שהם לא הכי מגניבים. לפחות אצלי. המוח אצלי עושה הרבה רעש לא חיובי, אני צריכה כל פעם להגיד לו. תפסיק לבלבל, בוא נחזור לסיפורים החיוביים. אז
דווקא המיקוד בנשימות, או דווקא המיקוד באיזשהו אובייקט חיצוני, זאת אומרת, זה ה...
כן, וזה יכול להיות, דרך אגב, אני רצה עם מוזיקה, יש הרבה רצים שהם לא אוהבים לרוץ עם מוזיקה, יותר הרצים המקצוענים. צריכים להרגיש את הגוף, הם צריכים... זה, אני יכולה להרגיש את הגוף גם עם מוזיקה. מוזיקה מכניסה אותי לאיזה זון כזה שאני מעופפת בו. ויש לי כל מיני ריצות שהן באמת שונות. יש ריצה שאני בתוך המוזיקה, ואז אני באמת יותר בקטע מדיטטיבי. יש ריצות שאני מנהלת שיחות עם אנשים אחרים בראש. אני יכולה לנהל, דרך אגב, ריבים שלמים.
ולפתור
או
אותם.
או ויכוחים שלמים, אם אני עונה בתור עצמי, אני עונה בתור הבן אדם השני, אני פותרת אותם, או שאני לא פותרת אותם. ריצה זה זמן מבחינתי מאוד יצירתי. הרעיונות הכי טובים, עולים לי, אני הרבה פעמים צריכה לעצור באמצע הריצה ולכתוב מהר בטלפון, בנוטס, את הרעיון שעלה לי, אם זה רעיון לפוסט שאני רוצה לעלות, אם זה רעיון לאימון הבא שאני רוצה לבנות, אם זה רעיון לפרויקט חדש, שאני אומרת, יו, איך לא חשבתי את זה עד עכשיו? אני חייבת לעשות את זה. לפודקאסטים שלך, הקשבתי תוך כדי ריצה, שיהיה לך ברור.
אז הנה, עוד מעט, אוטוטו יש לך פרק עם עצמך, וכאילו שיחות עם עצמך. כדאי שתאזין
לזה. אני מקשיבה להרבה פודקאסטים, כי אני גם רואה את הריצה, למשל, כ-quality time, אגב, שני סוגים. זה quality time שלי עם חברות, יש חברות שאני רצה איתן, שבתוך החיים המאוד עסוקים, לא תמיד יש לי זמן לפגוש אותן לקפה, אז אני רצה עם חברות ואנחנו מדברות. או quality time עם עצמי, כי הרבה פעמים לי אין זמן ללמוד או לקרוא דברים חדשים שנורא בא לי, ואני נורא חושבת שכולנו צריכים קצת להרחיב את המוח שלנו מעבר לדברים שאנחנו עושים ביום-יום, ואז אני מקשיבה לפודקאסטים, בזמן ריצה. זה יכול להיות דברים שקשורים לפסיכולוגיה, זה יכול להיות דברים שקשורים להיסטוריה, זה יכול להיות מיינדפולנס, זה באמת quality time... וזה מה שהייתי צריכה להחזיר לעצמי אחרי המרתון.
אז איך את מסבירה את זה? ואת יש לך 11 קבוצות ריצה, את מכירה כל כך הרבה אנשים חדשים שמגיעים אלייך, ואת בכל הארץ, את גם לא מכירה איזה אזור ספציפי בישראל, אלא בכלל, וקבוצות ותוכניות אונליין שיש לך. זאת אומרת, את באה במגע עם הרבה מאוד אנשים, נשים בעיקר, ולאו דווקא את מרחיבה את היריעה. והשאלה שעולה לי מתוך מה שאלה, זה... מהי הטעות הבסיסית בגישה שאנשים באים אליה מראש כשהם מתחילים ככה לרצות לריצה, אבל הריצה היא רק, כאילו, היא כמו מראה שמספרת עליהם הרבה. נכון. כן? מה את רואה שם?
תראה, אני קודם כל, גם בקבוצות שלי וגם באימונים הדיגיטליים שלי, זה לא רק אימוני ריצה. זה גם אימוני היט, אימונים פונקציונליים, אבל אני כן, אולי בשיחה שלנו, יותר מתייחסת לריצה, כי יש בה משהו שהוא אחר. גם במה שהוא דורש מאיתנו ברמה המנטלית וגם ברמה הפיזית. זה מאוד 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 לזוז מאזור הנוחות שלנו, וגם בן אדם שרץ כבר שנים, עדיין סיכוי גבוה שיחווה קושי כזה או אחר בריצה. מה שפחות אולי קורה באימונים אחרים, בגלל העצימות שלה. אני חושבת שאחד הדברים שאני נתקלת בהם, וגם את זה אנחנו יכולים, אני חושבת על זה, אתה בטח מהניסיון שלך יכול להגיד, יכולים לקחת את זה לאזורים אחרים בחיים שלנו. אנשים מגיעים לאימונים האלה והם רוצים לראות תוצאות. והם רוצים לראות תוצאות עכשיו.
אתמול.
או מחר. גם מחר זה מבחינתי אתמול, כאילו במובן הזה. או הם רוצים להרגיש קו לינארי של שיפור. והחיים הם לא כאלה. זאת אומרת, כשמישהו יוצא לאימוני מתחיל לרוץ, אוקיי? או כל סוג אימון אחר, אבל שוב אמרתי, אני אתייחס פה לריצה, זה א', התוצאות יתחילו לבוא אחרי תקופה של התמדה. עכשיו, כשאני אומרת תקופה של התמדה, זה יכול להיות נורא מתסכל, נכון? אבל כשאני אומרת תקופה של התמדה, זה גם יכול להיות שבוע. אבל התוצאות שיבוא אחרי שבוע, זה שתהיי מסוגלת לרוץ 500 מטר רצוף, ואולי ריצה הליכה לסירוגין. זה תוצאה מדהימה, כי לפני חודש לא הלכת מהר 5 מטר. אז אם את עכשיו רצה 500 מטר, זה הישג מדהים. זה אחד. אז אנחנו צריכים להבין שאין... שאנחנו חייבים מטרות ביניים, חייבים איזה שהם מיילסטונס שהם הגיוניים, כי כל מיילסטון כזה, כל אבן דרך כזאת, קטנה ככל שתהיה, היא מדרגה שאני יכולה לטפס עליה, וכשאני עומדת עליה, אז אני יכולה גם להגיע למדרגה הבאה. אז אם זה מישהו שלא רץ לפני זה בחיים, או לא יתאמן לפני זה בחיים, אז להיות מסוגל לרוץ 300, 400, 500 מטר, זאת מדרגה מדהימה, שאחריה... קילומטר כבר לא נראה כל כך נוראי, אבל אם עכשיו אתה רץ אפס, ואני אבקש ממך לרוץ קילומטר, זה זוועה.
גמרי.
להבין גם שבעולם הזה, יכול להיות שיהיה לי חודש של אימונים, שכל אימון אני מתקתק את האימונים, ואני מרגישה שיפור, ופתאום אחרי 3-4-5 שבועות, יהיו לי כמה ריצות, שזה ריצות גיהנום אני קוראת לזה. שמהרגע הראשון שאני נצאת לריצה ועד הרגע האחרון, אני רק במלחמה מול עצמי. לעצור, לא לעצור. אולי אני אעצור עכשיו, אולי אני אסתובב עכשיו, אולי אני אעט, אולי אני... אין שום דבר שזורם בהם, אין שום פן לאורך הריצה. ואלה הריצות הכי חשובות. כי אלה ריצות שאם אנחנו צולחים אותן, אנחנו אחרי זה יכולים לקחת את זה למקומות באמת אחרים בחיים שלנו, כי גם בעסק שלנו... או בין אם אנחנו עצמאים ויש לנו עסק משלנו, בין אם אנחנו באיזשהו תפקיד בקריירה שלנו שאנחנו רוצים להשתפר בו, וגם אתה יודע מה, בוא אני אקח את זה, אני עושה לך פה איזו פנייה חדה לזוגיות שלנו. יש משברים שאנחנו לא מנערים את האבק מאיתנו וישר זה עובר, אלא זה איזושהי דרך שצריך לעבור. ושוב, כמו בריצה הזאת, זה לא קו לינארי, יכול להיות שיהיה שיפור, פתאום איזו ירידה. ואז... הירידה הזאת, אנחנו מתבחשים איתה איזה כמה זמן, ומי שברגעים האלה לא נשבר ואומר, אני ממשיך בגלל שהירידה הזאת היא משהו שבונה אותי. היא משהו שבונה אותי פיזית, והיא משהו שבונה אותי מנטלית. אז אם אני שוב אקח את זה מעולם הריצה, מי ששמה במקומות האלה מתמיד, אחרי זה יעשה קפיצה מאוד משמעותית באימונים שלו. מי שבמקומות האלה בקריירה שלו, מתמיד, בזוגיות שלו, לא מרים ידיים כל פעם שקשה, זוכה אחר כך באפשרות באמת לשיפור משמעותי. אני נותן את הקריירה וזוגיות כדוגמאות לבאמת דברים שאני הרבה פעמים לוקחת מעולם הריצה לתוך החיים שלי.
גמרי, לגמרי. כל כך מדהים, כי הריצה זה כמו איזה רגע שהוא מיוחד שלנו עם עצמנו, כן? הריצה, האימון, יהיה אשר יהיה. זה כל כך מדהים ש... כאילו העולם, הבורא, החיים האלה נתנו לנו את המתנה הזאת, ודיברת על זה ממש כאילו לפני שהתחלנו להקליט, ואפילו כשדיברנו בטלפון לפני, כאילו איך אנשים לא קולטים את המתנה הזאת, כאילו גן עדן מתחת לידיים שלכם, וכאילו מעניין אתם עוד לשמוע, כאילו באמת ממך, כאילו, את רואה כל כך הרבה אנשים, והרוב לא רצים, הרוב לא משקיעים את הזמן הזה, ורק הרבע שעה האחרונה, כן, אנחנו רבע שעה מדברים, רק הרבע, יש בה כל כך הרבה, כמו קסמים ומתנות ששיתפת מתוך מה אנחנו מרוויחים שם בתוך ריצה, או בתוך המקום הזה. ואחד הדברים שדיברת על זה, דווקא ההתמודדות של אנשים שהם מתחילים, ודיברת על הציפיות שהן תמיד מוגזמות ממה שיכול להיות, אבל בוא נלך דווקא למקום הבריא והחיובי. כשבן אדם רוצה להתחיל משהו, וכרגע אנחנו מדברים על ריצה, אימון, להכניס את ערך הבריאות והכושר לחיים שלו, אוקיי? מה הדרך, או הצעדים הנכונים, או אבני הדרך, אתה יודע, ברמה הרעיונית, המנטלית, שכן צריך לצעוד לפיהם?
תראה, קודם כל, חייבת לבוא הבנה. חייבת, וזה, אתה יודע מה, זה מה שדיברנו עליו לפני שהתחלנו להקליט, שמשגע אותי.
חבל שלא הקלטנו לפני שהתחלנו
לתקן. צריך לעשות כאילו פרומו.
פרומו להקלטה, כן.
כל בן אדם, אנחנו נרד פה למטה לרחוב, כל בן אדם שנדבר איתו ונשאל אותו מה, האם פעילות גופנית זה דבר טוב או רע, ברור לנו מה הוא יענה, וגם נשאל אותו איך הוא חושב שזה יכול לתרום לחיים שלו, רוב האנשים יענו תשובות מאוד נכונות. אולי הם לא יודעים את הכל, אבל הם כן יודעים את הרוב או את עיקרי הדברים. ועדיין, הרוב הגדול של אנשים לא עוסקים בפעילות גופנית, או בכלל, או שאם הם עוסקים ברמה של פעם בשבוע, פעם בחודש אפילו, כאיזה מין עלה תאנה כזה של לסמן וי. וזה תמיד משגע אותי. יש לכם את זה זמין, זה לא חייב להיות יקר, כי היום אפשר להתאמן בכל מקום, אתם יכולים לעשות גם אחלה אימונים אצלכם בבית. הכל מאוד מאוד זמין, ואני מנסה תמיד לפצח מה, גם למה בכל זאת אנשים לא עושים את זה, ואני עכשיו לא מדברת רק על ריצה, אני מדברת על פעילות גופנית בכלל, ואני רוצה תכף להגיד על זה משהו, וגם אולי באמת אני אנסה לדייק מה הדרך הנכונה כן להתחיל. אז קודם כל, כשאני אומרת פעילות גופנית, אני רגע שמה את הריצה בצד, ריצה זה האהבה שלי, ולא משנה איזה עוד פעילויות אני אעשה, זה תמיד משהו שהוא מטאפור על הרבה דברים בחיים. אבל פעילות גופנית, יש אין סוף דברים. אז כל מי שמקשיב לנו עכשיו וריצה לא מדבר אליו,
כן.
You're not off the hook. כאילו, אתם לגמרי, אין לכם פטור, כי אתם יכולים לעשות החל מזומבה, ועד יוגה, ועד פילאטיס, ועד כדורגל, כדורסל, שזה כבר ספורט שהוא יותר קבוצתי, סבבה. תמצאו את הטייצ'י מצידי תעשו. תמצאו את, קודם כל, את מה שאתם מתחברים אליו. וזה יקרה על ידי ניסוי וטעייה. לא יכול להיות שתנסו לעשות ספינינג, זה יבאס אתכם, ותגידו, טוב, אז פעילות גופנית זה לא בשבילי. רציתם לסמן וי ולחיות חיים לא בריאים ולא איכותיים, סבבה, אז יופי, אז זאת הדרך. אבל אני אומרת, לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל גנטי מסוים. גם של תפקודי המוח שלנו וגם של תפקודי הגוף, אוקיי? אני גם באיזה מה המשקל האידיאלי שלנו, איך הגוף שלנו יכול להיראות כשהוא בסיאו ואיך הוא יכול להרגיש. ופעילות גופנית היא ללא ספק מה שיביא אותנו לשם, או אחד הדברים העיקריים שיביאו אותנו לשם. אז קודם כל צריכה להיות שם הבנה. צריכה להיות בבסיס של זה הבנה, שאם אני רוצה לחיות את החיים הכי טובים שאני יכול לחיות, כל אחד עם היכולות שלו, הגוף שלנו חייב להיות בתנועה. והוא חייב להיות בתנועה ברמה יומיומית. זאת אומרת שאל תעשו אימון כל יום, תעשו אימון מינימום 3 פעמים בשבוע, אבל מעבר לאימון גם תדאגו להיות בתנועה שהיא מעבר לזה. וזה גם משהו שאני מדברת עליו הרבה. על הבחירות שלנו לאורך היום. להיות בתנועה בין אם ללכת עם הילדים ברגל לבית ספר, או לנסוע באוטו, או ללכת 3 רחובות, או לעלות ברגל ולא במדרגות. זה גם כנושא ש... כדאי לשים עליו את הדעת, אבל אני שמה את זה כרגע בסוגריים. אז קודם כל, כדי להתחיל, אני חייב להבין שזה משהו שהוא כל כך קריטי לתפקוד שלי. וכשאנשים מספרים שאין להם זמן, זה בעיית סדרי עדיפויות קשה. כי אני בטוחה שאין בן אדם ביקום שאם אני אשב איתו אחד על אחד, אנחנו לא נמצא זמן ופעילות שמתאימה לו. אין דבר כזה. קשה לי, סבבה. אני רצה בפארק ואני רואה שם כמה רצים שרצים עם רגל תותבת. אתה חושב שיותר קשה לך ממנו? אתה יודע, זה עניין בסוף של בחירה, ואני חושבת שלא נולד האדם שהכניס פעילות גופנית לחיים שלו באופן קבוע, ולא הרגיש שהחיים שלו השתנו ממש לטובה. אז אחרי שוב שאני חופרת פה על למה זה חשוב, איך מתחילים? ופה יש לנו איזה אישו, כי אוקיי, עכשיו מישהו הקשיב לי, ואיתן וענת שכנעו אותו שפעילות גופנית זה ממש חשוב, ושהוא יוצא ובפול, אתה יודע, כמו שור יוצא לקרב.
נכנס לקניון, קונה את כל האוטפיט, נכנס, עושה את
כל הדברים. רגע, שנייה, גם הנפש וגם הגוף שלנו חייבים שהדברים האלה יקרו בהדרגה. כי מה שקורה לאנשים שנכנסים לזה בבת אחת, בעצימות מאוד גדולה, זה או תסכול, כי לא יכול להיות שמאפס אתה תעבור לארבעה אימונים בשבוע, או לאימונים מאוד קשים, או תשווה את עצמך לאנשים שכבר מתאמנים ותנסה לעשות מה שהם עושים.
שם ההתרסקות היא אדירה.
ברור. אז מנטלית אתה תחווה כישלון, ואתה תחווה קושי, ואתה לא תרצה לעשות את זה יותר. אז מה עשית? חזרת ביותר נספה, ולא עשינו שום דבר.
וגם קיבלת החלטה, זה לא בשבילי.
בדיוק. החלטה שהיא בוודאות שגויה, אוקיי? בוודאות, אתה יודע, אני נזהרת מסימני קריאה, ופה אני שמה סימן קריאה. בוודאות, החלטה שגויה להימנע מפעילות גופנית. אז גם ברמה המנטלית זה בעייתי, וגם ברמה הפיזיולוגית. אתה מועד לפציעות, אתה מועד לייצר כל מיני כאבים ופציעות שיכולות, אתה יכול להתקע איתם אחרי זה הרבה זמן. אז קודם כל הדרגתיות, להתחיל, סתם אני אתן פה דוגמאות, להתחיל מפעמיים בשבוע, להתחיל ממשהו שהוא לא בעצימות גבוהה, להתחיל בהדרגתיות. זה דבר ראשון, אז הדרגתיות זה דבר ראשון למי שמתחיל. שתיים, לא להשוות את עצמנו לאנשים אחרים.
זה בדיוק עלה לי לראש, כן.
לא לעשות את הטעות הזאת. אני מנסה למתאמנות שלי שמגיעות אליי ואומרות, אבל אני אחרונה פה בריצה, אבל אני לא מצליחה לעשות את מספר הסקווטים שהחברות שלי עושות. ואני אומרת לה, אבל זאת שאת מסתכלת עליה, היא מתאמנת איתנו כבר 3 שנים, את הצטרפת אתמול. ואז אני שואלת אותה, יש לי שאלה, בני כמה הילדים שלך? סתם, הייתה לי שיחה עם מישהי בשבוע שעבר, יש לה ילד בן 8 ויש לה ילד בן 2. ואז שאלתי אותה, תגידי, אם הילד שלך בן 2 יבוא ויבכה, כי הוא לא מתוסכל, שהוא לא מצליח לעשות את מה שהבן שלך בן 8 עושה, מה תעני לו?
מדהים.
הרי זה בדיוק זה. אותו ילד בן 2 שלא מצליח לעשות דברים, הוא יגדל והוא יעשה את זה שוב ושוב. אותו ילד שרק עושה את צעדיו הראשונים ומנסה ללכת, הוא נופל, ואז הוא קם שוב, הוא נופל. תאר לך שאותו ילד שנופל וקם, הוא יגיד, טוב, הליכה זה לא בשבילי. אני אמשיך לזחול.
כן, עזובתי מהסיפור הזה.
לא, כי הוא מבין, כן, בדיוק, אני אשאר עם החיתול על הטוסיק פה, והכל יהיה כיף. זה בדיוק הסיפור הזה. אותו ילד מבין שאין לו אופציה, גם אנחנו מעודדים אותו, כי אנחנו מבינים שאין לו אופציה, אבל זה בדיוק את. זה בדיוק את במצב שאת נמצאת. אין לך אופציה לא להתאמן. את תמצאי את הקצב שלך ואת מה שאת אוהבת, ואת בסוף תצליחי לעשות מה שכל האחרות עושות.
אני חושב שזו נקודה שכאילו, איך אומרים, you cannot stress it enough, ואנחנו אולי דווקא ברמה המנטלית, ושל איך אנחנו נבנים כאנשים, ובטח ברמת הערכה העצמית שלנו, הייתה לי שיחה מדהימה עם אחד המורים, שאני זוכה לקרוא לו המורים שלי, היה לי קשר אישית, או טל בן שחר, את בטח מכירה אותו,
ברור.
דוקטור טל בן שחר, מדבר על עושר, פסיכולוגיה חיובית, ואת הדוקטורט שלו הוא עשה על הערכה עצמית. והוא דיבר שם על החלק הזה שאנשים די נתקעים שם, כי אחד, או שהערך העצמי שלהם תלותי, מה זה אומר? זה אומר, אני מרגיש שווה ועם ביטחון גבוה כשאני יותר טוב מאחר, או כשחס וחלילה, הערך העצמי שלי יורד כשאני פחות מהו. אבל לא שכח שאני יותר ספרינטר, את יודעת, קרוספיט זה הסטייל שלי, אז יכולתי לראות את החבר'ה האלה שהיו באים בהתחלה עם כל ה... אתה יודעת, כאילו, נייקי ואדידס ובאים וכל... ואחרי שבוע הם נעלמו, למה? כי הם ניסו להתאים את עצמם למתאמנים התותחי על, והם בכלל בשבוע הראשון, אז הם נעלמו כי הם נפצעו ל4 חודשים. לעומת אותם חבר'ה שאמרו, טוב, אני, המדד שלי להשוואה זה אני. וכשהמדד להשוואה הוא אני, אז ביום טוב שלי, היום טוב שלי הוא תמיד בהשוואה אליי, וההפך. מה שאומר שאם אנחנו באמת מתמקדים ברמת ההשוואה, אז זה כל כך, כל כך מנטלי למי שאנחנו אחר כך. כי אותה אישה שדיברת עליה, שמשווה את עצמה לאחרים, משווה את עצמה בעבודה, גם בהשוואה לאחרים, ואז החיים הם בעצם...
אני באופן כללי חושבת שיש משהו, וזה משהו שדרך אגב אני פה אתייחס גם לעצמי, כי אולי יש אנשים שמקשיבים ואומרים, וואלה, זה קל לה, היא מתאמנת הרבה, ואני לוקחת את עצמי גם למקומות האלה של לחוות קושי. אני חושבת שמאוד בעייתי גם להיות תלויים במצב המנטלי שלנו, בהשוואה לאנשים אחרים, בשני הכיוונים. זאת אומרת, אני שואפת לא לעוף על עצמי אם אני יותר טובה ממישהו, ואני שואפת גם לא לצנוח וליפול לדכדוך עם, או, סליחה, לא להיות מדוכדכת אם אני פחות טובה ממישהו, ולא לעוף על עצמי אם אני יותר טובה, אוקיי? כי יש פה בעיה, כי ברגע שאני מייצרת תלות בהשוואה שלי לאנשים אחרים, אני לעולם אהיה אומללה. זאת אומרת, אני מייצר, אני כל הזמן, ה-state of mind שלי, כל הזמן תלוי באיפה שאנשים אחרים. אז קודם כל, אני נורא נורא מתחברת למה שאתה אמרת. ההשוואה צריכה להיות לעצמי. ההשוואה צריכה להיות לעצמי, והיא צריכה להיות סלחנית. זאת אומרת, אני כן רוצה לזכור, וזה בעיה כי אנשים לא תמיד זוכרים איפה הם היו, אני כן רוצה לזכור איפה הייתי לפני חודש, ולהגיד, האם אני יכולה אפילו לעשות קצת יותר ממה שעשיתי, או האם אני יכולה אולי לא לעשות קצת יותר, אבל זה יהיה לי קצת פחות קשה, אני ארגיש שאני יותר, יש איזה יותר פלואו באימון שלי, וכשאני יוצאת לאימון אולי, אתה יודע מה, אפילו אם לצאת לאימון זה פחות קשה לי, וואלה, זה כבר הישג, זה הישג אולי מנטלי. אז זה קודם כל, להפסיק להשוות עצמנו לאחרים, כי אנחנו מזמנים לחיים שלנו המון תסכול כשאנחנו עושים את זה. עכשיו, אני בדיוק גם לפני שהתחלנו לדבר, סיפרתי לך שהייתי הבוקר, חזרתי לאימוני יוגה שלי. עכשיו, אני ביוגה מרגישה כמו המתאמנות שלי שהן באות אליי לאימוני ריצה, כשהן באות בפעם הראשונה. אני חושבת, זה שם אותי במקום מאוד לימודי, בקשר למה שהן מתאמנות, בקשר למה שאנשים בכלל מרגישים כשהם מתחילים להתאמן. אני לא מאוד גמישה, היוגה הוא לא משהו שהוא בא לי באופן טבעי, אני מאוד לומדת על עצמי תוך כדי, ואני מאוד מתמודדת עם הראש שבורח להמון כיוונים, ומספר לי בדרך המון סיפורים, למה אני לא הכי טובה עכשיו בקבוצה הזאת, ולמה כן השתפרתי או לא השתפרתי, ולמה היום יותר קשה לי או פחות קשה לי. אז אני בדיוק במקום הזה באמת חווה את מה שכל בן אדם שמתחיל להתאמן חווה, ואני חושבת שאני דרך זה באמת הופכת להיות גם מאמנת יותר טובה. בגלל שאני צריכה לחוות את המקומות האלה. וזה המקומות של לשנות את הסיפור שהראש שלנו מספר לנו. על מה זה כישלון ומה זה הצלחה. ואני באמת חושבת, נגיד, למשל היום, האימון שלי היה, סליחה על השפה, אימון מחורבן לגמרי. אז עכשיו, כל מורה ליוגה ששומעת את זה, מזדעזעת. מה זאת אומרת? אין כזה דבר אימון מחורבן.
אין טוב או רע.
זה מה שאני אומרת למתאמנות שלי גם. אבל בתחושה שלי, שום דבר לא זרם לי בקלות. וכשיצאתי מהאימון הזה, אמרתי, או, רגע, עצרי, תראי מה את עושה. עצרי, זה היה מדהים. את באת לאימון הזה, את נתת מתנה לגוף שלך. זה לא משנה מה הוא התמודד עכשיו. את נתת מתנה לגוף שלך, את... מה שלא עשית עכשיו היה יותר טוב מלוותר על זה. אני יודעת שאני הרבה פציעות של עומס, טיפלתי, הצלחתי בעבר לטפל דרך היוגה, ולכן אני מנסה לחזור לזה עכשיו. ועצם זה שהלכת, ועצם זה שיצאת מהבית, עם החוסר חשק שלך, והגעת לאימון הזה, ועשית אותו מההתחלה ועד הסוף, את תותחית.
זה בדיוק... כאילו, האתגר החיים, כן? להעריך את הדרך, את המאמץ, את היגיעה, נכון. ולא את התוצאה המושלמת שזה היה אמור להיות
לגמרי.
בראש.
גם מה זה התוצאה המושלמת? אתה יודע, אני קודם כל חושבת, אפרופו זה, אני חושבת שכל מאמן צריך למצוא, זה באמת המקומות שהופכים אותי למאמנת יותר טובה. כל מאמן צריך למצוא מקום שהוא לא בא לו באופן טבעי, שהוא לא קל לו, וזה לא משנה אם אצלי זה יוגה, ואצלך זה יהיה מקרמה. אוקיי? לאוריגמי.
התחלת
מקרמה. תמצאו את המקום הזה שבו אתם צריכים להתמודד עם מה שהמתאמנים שלכם מתמודדים, כי אחרת יש ניתוק בין המשפטים שאתם אומרים, אתם לא יכולים לחוות ולהרגיש את מה שהמתאמנים שלכם חווים. אבל אני באמת, בגלל המקום הזה, אני חושבת שאני עובדת עם המתאמנות שלי על לספר סיפור אחר בתוך הראש, על מה זה כישלון ומה זה הצלחה. יש, השער הסיום הוא בעיניי לא הסיפור של ההצלחה שלך, זה שחצית אותו, אוקיי? השער סיום המטאפורי והלא מטאפורי, אוקיי? שער סיום של, אני מתכוונת, של ריצה.
כן, כן.
והוא מטאפורי ולא מטאפורי. כי השער סיום הזה יכול להיות, רציתי לרדת 8 קילו, הנה ירדתי את ה8 קילו, זה יכול להיות שער סיום. רציתי לחטב את הטוסיק שלי, זה, חיטבתי אותו, זה שער סיום. השער סיום הזה לא מעניין אותי. בגלל שמה יקרה אחריו? אוקיי?
צריך תחזק את השער סיום הזה.
זה אחד. מה יקרה אחריו? תפסיקי. זה אחד. שתיים, אותי מעניין איך הגעת לשם. מה הייתה הדרך שלך לשם? האם הדרך הזאת הייתה דרך שסבלת בה בכל רגע? או דרך שלקחת את הקושי ומינפת אותו למקומות אחרים? זה כמו שאני מזכירה לעצמי, ברגעים הכי קשים, באימונים ובריצות, את המשפט שאמר הסופר הרוקי מורקמי. הוא אמר, הכאב הוא הכרחי, הוא רץ ריצות אולטרה מרתון. והוא אמר שהכאב, הוא הבין שהכאב הוא הכרחי, אבל הסבל הוא אופציונלי. זאת אומרת, את יכולה שיהיה לך קשה. את יכולה שיהיה לך כואב. סליחה שאני מדברת כל הזמן בלשון נקבה.
לא, סוף סוף יש לנו פרק האחרון עם אשתי, אז אנחנו...
שגם היה מרתק. יכול להיות שיהיה לך קשה, יכול להיות שתקיזי דם בתחושות שלך, אבל את לא חייבת לסבול מזה. את יכולה להגיד לעצמך, וואו, אני עושה עכשיו משהו בשביל עצמי שהוא חשוב, ואז אני פתאום לא סובלת. אני פתאום מבינה, זה כמו, אני מנסה הרבה פעמים שאני מדברת עם נשים, נורא קשה לאנשים בכלל להתחבר, איך זה יכול להיות שכואב לי, קשה לי, אני זה, ולא לסבול? ואז אני אומרת לה, רגע, שנייה, כשהיה לך צירי לידה, זה היה כואב נורא. אבל לא חיברת את זה לסבל, חיברת את זה למשהו מדהים שעוד מעט קורה. עוד שנייה הולך לצאת לעולם הילד שלך. זאת אומרת, החיבור הרגשי הוא למשהו חיובי, וזה מה שאני מחפשת. סבבה שיהיה לך קשה, סבבה שבאמצע יהיה לך, תרצה לצרוח, אוקיי? החיבור צריך להיות למשהו חיובי, וככה אני רוצה שתגיע לשער הסיום. בין אם זה שער הסיום של מרוץ, או של מספר קילוגרמים, או של התחושה שאני רוצה להרגיש עם הגוף. הדרך היא זאת שמשנה. כי מה לעשות, אבל רוב החיים שלנו זה הדרך. אותם שערי סיום, מטאפורים ולא מטאפורים, הם שבריר שנייה. בשביל זה אני אחיה? כל החיים יהיו בציפייה למשהו? החיים זה מה שקורה עכשיו. ומה שקורה עכשיו זה חלק מהתהליך שלי, ואני רוצה להיות נוכחת ברגע הזה. עם הקושי שאני חווה בו, או עם השמחה שאני חווה בו, עם ההצלחות ועם הכישלונות. אני רוצה להיות עכשיו. ואיך שאני, להגיע לשם, זה, אז הדרך היא זאת שאותי מעניינת.
מתי הייתה הפעם הראשונה שזה ממש ירד לך והתבהר לך? כי, ודעת, להיות, את רצה, איך אמרת, מגיל 8 זה חלק משמעותי מחייך. מתי הרגע הזה שזה באמת היה, אני לא, כאילו, יודעת, כולם מבינים בראש, כן? או כולם יודעים להגיד לך, כן, הדרך השואבת, כשלא מגיעות התוצאות, אין דרך ואין כלום, היא לא חשובה. מתי ירד לך, כאילו, ההבנה הזאת של, שנייה רגע, זאת באמת הדרך, כן? כי יש לדבר על דרך, ויש להגיד, בונה, זה באמת הדרך היא המהות. את זוכרת את ה...
תראה, אני זוכרת שבאמת אמרו לי את זה המון פעמים, כאילו זה לא זה, זה הדרך, והבנתי את זה ממקום יותר, נקרא לזה, מנטלי, רוחני, איך שאתה רוצה, כאילו ההבנה שבאמת כדי להיות יותר מאושרים, יותר שמחים, אנחנו מוכרחים להיות ברגע, ולא במה שיקרה אחר כך, ולא במה שקרה בעבר. זאת אומרת, זה משהו ש... טל בן שחר וכמובן מדברים על זה הרבה. בהקשר של הספורט, אני חושבת שהסימון, אז נורא ניסיתי להכניס את זה לחיים שלי במקומות אחרים. בהקשר של הפעילות הגופנית ושל הריצה, אני חושבת שהרגשתי את זה הכי הרבה באותם אימונים למרתון הראשון שלי. כי בגלל שזו תקופה מאוד ארוכה שיש לה יעד מסוים, והיעד הזה הוא באמת שבריר שנייה. ואני בחרתי לעשות את זה עם עוד חברות, כדי להפוך את המסע הזה לחוויה, ולא למשהו סיזיפי. וזה הפך את זה לסיפור אחר. זאת אומרת, הבנתי בתוך התקופה הזאת של שלושה חודשים, יש המון עליות וירידות. ואני בחרתי להסתכל עליהם בצורה מסוימת, כדי שזה לא יהיה, אוקיי, סבלתי שלושה חודשים בשביל אותו שבריר שנייה, אז מה קרה בשלושה חודשים האלה? כאילו איבדתי שלושה חודשים מהחיים שלי בחתירה למטרה, אבל מה קרה בזמן הזה? ופתאום שם ראיתי את אותן נקודות, את אותן נקודות שברגע שאני מפרקת את זה לחלקים קטנים ומסתכלת על כל רכיב בפני עצמו, מה קרה לי היום ברמה המנטלית, מה קרה לי ברמה הפיזית, וגם לחוות את הכישלונות. זאת אומרת, שוב אני אומרת, מה שהסתכלתי על כישלון, ניסיתי להגיד, אוקיי, אולי זה לא כישלון, אולי זה היה... אם הייתה לי ריצה ממש מחורבנת, או לא הצלחתי לעמוד באיזה יד שהגדרתי לעצמי של קצבים היום בריצה, האם זה באמת כישלון? האם זה מוגדר ככישלון? אני סתם אתן לך דוגמה, הייתי צריכה לצאת לריצה מסוימת, שממש הייתה ריצה מכוונת קצב, שהייתה צריכה להיות איזה טסט למה יהיה גם הקצב שלי במרוץ עצמו. ומה זה לא עמדתי בקצבים שחשבתי? האוטומט הנפשי שלי הייתה תחושת כישלון. לא הצלחתי. עמדתי לעצמי יד, לא הצלחתי בו. ואז אמרתי, אוקיי, בואי, קודם כל בואי נכנס לפרופורציות. העולם לא נחרב, לא תקבלי גם, לא תדליקי משואה אם תעמדי בקצב הזה, אפשר להירגע. אז קצת פרופורציות במובן הזה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אבל אני מחליטה מה זה כישלון ומה זה הצלחה. אז אולי רגע, אני מסתכלת את זה לא נכון. אולי בעצם מה שקרה היום זה למידה של מה נכון לי ומה מתאים לי. אולי מה שקרה היום זה איזושהי הבנה שאני צריכה לבנות יותר נכון את הבסיס שלי כדי להגיע לקצבים האלה. אולי זה אומר שאני צריכה יותר להקשיב לגוף שלי. עכשיו בוא ניקח את הדבר הזה וניקח אותו למקומות אחרים בחיים שלנו. לדברים שאנחנו מרגישים שהם כישלון. אולי זה אומר שאני צריך לבנות את הבסיס לעסק שלי בצורה קצת שונה. אולי זה אומר שאני צריך להגדיר לעצמי את היעדים בצורה שיותר מתאימה לי. אפשר לשחק עם זה לאין סוף כיוונים. הנקודה היא כל הזמן לנהל את הדו שיח הזה עם עצמנו. מה נחשב ככישלון? והאם מה שראיתי ברגע הראשון ככישלון בעצם יכול להיות בנייה חזקה יותר של היסודות שלי. זה ככה אני מנסה לראות את זה, ואני שוב רוצה רגע להגיד, הנטייה האוטומטית של המוח שלי, ענת הראל, זה קודם כל להגדיר משהו ככישלון, זה קודם כל להגיד, הנה, לא הצלחתי בזה, זה קודם כל להגיד, הנה, אני לא טובה כמו שחשבתי. ולי יש באופן אישי, אני כאילו, רגע על ספת הפסיכולוג, באופן אישי ללכת למקום הזה, כי כל אחד עם העבר שלו, ההיסטוריה שלו, זה האוטומט של המוח שלי. הוא לספר לי למה לא, למה את לא יכולה, למה... אז אני נורא נורא מבינה את התהליך הזה. אני נורא מבינה את הדיאלוג הזה שחייבים לנהל עם המוח שלנו, כדי שיספר סיפור אחר ולהסתכל על דברים אחרת. כי בסוף המציאות זה איך אנחנו מסתכלים עליה, לא מה ש... אובייקטיבית קורה בחוץ כרגע.
או לגמרי, יש לך אז המון שיחות בעצם, כאילו, בכל ה... יש לך איזה שעה עם עצמך לפחות, את לא צריכה בגדול, פסיכולוג, מאמן מנטלי, הכל נפטר שם, הכל נפטר, זה לא מצחיק,
אבל איך... בין אוזן ימין
לאוזן
שמאל.
בדיוק, בין אוזן ימין לשמאל, כי כל כך הרבה דברים יכולים לקרות שם, כשכל הסטרס משתחרר, ואתה חופשי, ואז ה... וואי, אפשר לקבל לך מה, את הפוסטים הכי טובים עולים לך שם, והתשובות הכי טובות עולות. זה כמו מקלחת טובה, כן? רק שמקלחת, אתה לא יכול להבטיח את התשובות.
הייתי רוצה לתת לעצמי את הקרדיט ולהגיד שאני פותרת את כל הבעיות בין אוזן ימין לאוזן שמאל, אבל זה לא נכון. אני מאוד... אומרים, every trainer, כל מאמן צריך מאמן, אוקיי?
כן. הוא motivates the motivator.
בדיוק. ובמובן הזה... אני גם מנסה ללמוד בלי סוף. למשל, להקשיב לפודקאסטים שלך, אני למדתי מזה הרבה על מקומות של משברים בתוך, גם בעסק וגם בהתנהלות בכלל. אז אני כל הזמן מנסה ללמוד ולרכוש עוד כלים, גם ברמה של מדיטציה למשל, ללמוד לעשות מדיטציה, אצלי לשבת במקום 5 דקות, שים לב, 5 דקות, ולא לעשות כלום, זה בערך כמו בשביל אנשים אחרים לרוץ מרתון. אז, אבל אני
Welcome דרך to the club.
הדבר הזה, אני, כן, אז אני גם את זה לומדת. אז אני כן, אני חושבת שאנחנו צריכים לקבל כלים גם מהאנשים שזה מה שהם יודעים לעשות. וככה אני רוכשת לעצמי ארגז כלים שהולך וגדל. בדיוק כמו ארגז כלים שאני מנסה להקנות למתאמנות שלי, ארגז כלים שיאפשר להם אחר כך גם להמשיך בלעדיי ולהתאמן forever and ever, כי זה, כמו שאמרתי, גם ריצה וגם אימון בכלל, זה המתנה שלא מפסיקה לתת.
וואו, זה כל כך, כאילו, כן, המתנה שלא מפסיקה לתת. ודיברת על המערכות יחסים, או איך כאילו נתינת מקום ונוכחות לריצה, לפעילות גופנית, תהיה אשר תהיה, כמה היא מעניקה לנו בשאר תחומי החיים, כן? במערכות יחסים, בעסקים, בזוגיות. ואני יודע שאת גם נוגעת בילדים, בקשר שם, ובעצם בסדר, מתוך כל ה... את יודעת, מנעד ההרצאות שאת עושה וחברות וכל, יש איזשהו נושא שאת נוגעת שם בקשר שם בין ספורט לילדים, ובטח בעולם שלנו, 121, כל הילדים בטלפון, הכל שם, כן, הראש כבר כפוף, הנשימה לא טובה, כי כבר אנשים מתכופפים כל הזמן לטלפון, ונראה לי שעל החשיבות לא צריך לדבר, אבל... נכון. בתוך משפחה, מה כן את ממליצה לעשות כדי להתחיל להניע את כל, את כל הדבר? כן, אתה לא יכול להגיד לילד, לך לשיעור ג'ודו כשאתה כן. בעצמך בקורסה עם השלט או זה.
אגב, על החשיבות, אני ממליצה למי ששומע אותנו ולא שמע עוד את כל כן. שאר הפודקאסטים שלך להקשיב להם, כי זה באמת, יש פה גם באמת החשיבות המנטלית של פעילות גופנית אצל ילדים היא מדהימה, ההתמודדות שלהם. יש גם את הספר ניצוץ, נדמה לי קוראים לו.
כן, כן.
מדהים באיכשהו, תקראו אותו, אם אתם הורים לילדים, איך פעילות גופנית משפיעה על ההצלחה שלי, על הערכה העצמית שלהם, ועל ההצלחה שלהם, ועשו שם משהו מדהים, גם בדירוג של מי הכי חזק, כאילו לא לקחו את המובן מאליו. אני לא יודעת אם אתה זוכר את הפרק הזה שמספרים שם, על זה שחיברו את הילדים למה דופק, ונתנו להם לעשות פעילות גופנית, ואז תמיד דרגו מי היה הכי טוב. כן. עכשיו, הילדים רגילים, תמיד הילד השמנמן אולי בכיתה, או הילד שלא עשה פעילות, הוא רגיל תמיד להיות מקום אחרון. אבל אם בחנו את המדדים מי הכי התאמץ, לפי אותה, לא לפי סתם כהנראה, לפי גם. השעון דופק, כן. פתאום אותם ילדים מוקמו במקום הראשון, וזה הראה שיפור מטורף בציונים שלהם, בערכה עצמית שלהם, במקום, במיקום החברתי שלהם בכיתה. אז את זה אני לא ניכנס לזה, אני, אבל זה משהו ש... כן, שווה
להיכנס לחקור ולבטח כן, לקרוא.
להתעכב עליו. אני, במובן הזה של, לעודד ילדים לפעילות, אני חושבת שאנחנו נמצאים, אנחנו דור מאוד מאוד קריטי, לא הילדים שלנו, אנחנו כהורים, דור מאוד מאוד קריטי, כי ההורים שלנו והסבים שלנו פחות היו צריכים להתעסק בזה, לא כולם היה להם רכב, ואולי לא כולם היה להם מעלית בבניין, ואנשים בלית ברירה היו בתנועה. הילדים שלנו, הם יכולים להעביר את כל חייהם, גם החברתיים, גם הפיזיים, והכל בתוך הטלפון שלהם. באמת אין צורך גם להיפגש, הם באקסבוקס מנהלים שיחות, הם בוואטסאפ, כאילו חיי חברה מלאים קורים בתוך מה שלנו, לא היה, אני זוכרת בתור ילדה רק לזרוק את התיק וללכת לחברים.
נו, אמא שלי צעקה לי, בוא הביתה כבר כן, 9 עולם, מגרש כת רגל.
אז היום רק אתה צריך לפתוח את הדלת של החדר, כי הם כנראה במחשב או בטלפון, כדי למצוא את הילדים. אנחנו נמצאים באיזה דור ביניים, שבו אם אנחנו לא נייצר הרגלים אצל הילדים שלנו מגיל צעיר, אז אותה מגפה שמדברים עליה של השמנת ילדים ונוער שישראל היא במקום השלישי והנוראי בעולם, המקום הזה שלנו רק ילך וידרדר. ויש לנו אפשרות לעשות את זה. ואנחנו יכולים לעשות לילדים שלנו חיים קלים יותר ממה שהיו לנו. כי אם אמרתי שלסבים שלנו ולהורים זה לא היה כל כך קריטי, ואנחנו הבנו את זה בגילאים מאוחרים יותר בגלל המהפכה הטכנולוגית, אז אנחנו היינו צריכים בגילאי 30, רובנו, בגילאי 30-40, להתחיל להבין שאנחנו חייבים לעשות פעילות גופנית באופן יזום. וזה כבר זמן שקשה לייצר הרגלים. אז קודם כל, אנחנו נמצאים בדור קריטי שאנחנו יכולים לייצר הרגלים חדשים אצל הילדים שלנו מגיל צעיר. אבל כדי שזה יקרה, צריכים לקרות כמה דברים. אחד, זה אני רוצה לבשר לכל ההורים, למקרה שהם לא יודעים, הילדים שלכם לא מקשיבים לכם. מה שהם כן עושים זה מסתכלים עליכם. זאת אומרת, אתם יכולים לחפור להם מפה עוד הודעה חדשה, כמה זה חשוב, כמה זה קריטי, אבל אם אתם תשבו על הספה והם יראו אתכם לא עושים פעילות, או אתם תספרו להם שנורא חשוב לא לאכול כל כך הרבה מתקים, אבל הם יראו אתכם יושבים ומנשנשים בייגלה וקליק על הספה, אז זה מה שהם יעשו בסופו של דבר. אז דבר ראשון, דוגמה אישית. הרווח הוא לשני הכיוונים, גם הילדים שלכם וגם אתם, גם אם נאלצתם עכשיו בעל כורחכם לתת דוגמה אישית, אתם תרוויחו ממנה לא רק הילדים שלכם. זה אחד. שתיים, האינסנטיב, התמריץ שילדים צריכים, הוא לא כמו אצלנו. זאת אומרת, אם אצל נשים או גברים, בגילאים מאוחרים יותר, הם רוצים להיות במשקל מסוים, רוצים גוף חטוב, אצל ילדים אנחנו לא מדברים את השפה הזאת, כי אנחנו גם לא רוצים לייצר הפרעות אכילה כאלה ואחרות. אז עם ילדים שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על בריא יותר. הגדילה שלך תהיה בריאה יותר, המוח שלך ייפתח בצורה בריאה יותר, אז קודם כל הטרמינולוגיה צריכה להיות שונה. והתמריץ הוא צריך לבוא ממקום אחר. זאת אומרת, אם זה ילד שחשוב לו להיות מקובל ולהיות ספורטאי, אז בוא נעבוד על הדברים האלה. כן. או אם אתה רוצה להשתפר ביכולת ריכוז שלך. בוא נעבור על הדברים האלה, ובעיקר צריך לבוא ממקום שהוא יותר פן. כי ברגע שאצל ילד זה יתחבר למקום שהוא פן, זה יגרום לו לרצות להתמיד. וכל ילד עם הדברים שמתחברים אליו, זאת אומרת, אם זה ילד שבאמת יותר חברותי, זה צריך להיות משהו קבוצתי. זה נורא תלוי באופי של הילד, אבל חייב להיות בזה אולי איזה אלמנט משחקי. אולי איזה אלמנט שמכניס שם את הכיף. ועוד דבר זה שאני, אתה יודע, שבתות זה הרבה פעמים זמן סטלבט, גם של ההורים וגם של הילדים. אני הרבה פעמים אומרת, גייסו את זה כדי לעשות פעילות משותפת, והפעילות הזאת יכולה לצאת, להיות לפארק, לצאת עם כדור או עם אופניים, ואז אנחנו מרוויחים פי שלוש, כי אנחנו מרוויחים ככה, אנחנו מרוויחים פעילות, אנחנו מרוויחים את זה שנתנו דוגמה לילדים שלנו, אנחנו מרוויחים quality time נטול טלפונים ושיחות, שאיפה יש לנו כזה באמצע שבוע? הרי גם אלה שאני נורא משתדלת מהרגע שאני עם הילד שלי אחרי הצהריים לא לענות לשיחות, אבל בסוף אנחנו עונים לשיחות ועונים לוואטסאפ, כי תמיד יש משהו דחוף ואנחנו נגררים לזה. אז אם אני מגדירה בשבת, שזה זמן שבו לא יקרה שום דבר קריטי בעבודה, כזמן איכות עם הילדים שמעורבת בפעילות, הרווחתי מכל הכיוונים.
מדהים, זה שלוש במחיר אחד.
לגמרי.
כן.
לגמרי.
וואו. אני מדבר איתך עוד. אנחנו, יש איזשהו שהוא רגע שפתאום עולים לי עוד איזה 200 שאלות, אבל כן דווקא מה שאני אוהב ככה לעשות, ככה לקראת סוף פרק, ככה סטייל יאיר לפיד. בלי קשר ליאיר, אוקיי? שתהיה לך תשלוק מהמים, ובוא נלך מה עולה לך בראש.
כן.
אוקיי?
וואה, אנחנו משחקים משחק אסוציאציות?
בוא נראה. מה זה התמדה בשבילך? ככה אם היית זורקת. ההגדרה של ענת הרי להתמדה.
וואו, אתה מקשה עליי עכשיו.
מה חשבת?
אני לא, כי אני מנסה לחשוב מה זה התמדה אצל אנשים אחרים, ומה זה התמדה אצלי.
אצלך.
לא לוותר.
אוקיי.
לא לוותר על עצמי.
אוקיי, סבלנות?
משהו שאני צריכה לעבוד עליו. כי אני נגיד בן אדם מאוד סובלן. ההבדל בין סבלנות לסובלנות, אני מאוד מקבל את זה, אבל אני הקצב שלי הוא מהיר, והרבה פעמים כשאנשים הם לא בקצב שלי, של החשיבה שלי, או של לא תנועתית אני מתקבלת, אלא אני, אוקיי, בוא נתקדם. כן, אז סבלנות זה משהו שאני גם צריכה לעבוד עליו.
דרך.
נוכחות ברגע.
הצלחה?
דרך.
מתחכמת.
כן, כי להגדיר הצלחה זה גם משהו שהוא תמיד בעיניי מאוד, מאוד מעורפל. מה, איפה זה הצלחה? אם התוכנית אימונים הדיגיטלית שלי מכרתי כבר איקס מוצרים, זה נחשב הצלחה? אולי הצלחה זה אם אני אעשה עוד שלוש תוכניות כאלה? מה זה הצלחה? הצלחה, אני חושב שזה התמודדות
גם שלי. אני מת על התשובה הזאת, כן? זה הצלחה שווה דרך, זה
כן.
חלום חיינו.
דרך שהיא לא, אין לה התחלה ואין לה סוף. למידה אינסופית.
כן, וואו. ומשברים?
היום-יום שלי. היום יום שלי. אני באמת מצליחה לייצר מכל, גם מדברים מאוד קטנים, אני מצליחה לייצר משבר מול עצמי. ובגלל שאני בן אדם מאוד מוחזק, איך שגדלתי, לימד אותי להיות מאוד ככה, לשמור על עצמי. אז אני לא, את רוב המשברים אני לא מחצינה, מי שסופג אותם בדרך כלל זה רק האנשים שמאוד קרובים אליי. יש לי נטייה לצאת מפרופורציות, אז אני מנהלת משברים ברמה היומיומית. חלקם משברים אמיתיים וחלקם הם מדומיינים לגמרי. אני חושבת שאני עם השנים לומדת להיות יותר רכה עם עצמי בניהול המשברים האלה. ואם יש משפט שלא מזמן איזה סיפור כזה, סיפור יוגי שקראתי, אני קורא איזה סיפור ככה, זה, אני לא אספר את כל הסיפור הזה, כי אני מבינה שאין לנו כבר זמן.
בטח שיש
אבל,
לנו, פשוט.
שהיה איזה מלך.
זה ערוץ שלנו, את יודעת.
היה איזה מלך שנורא רצה לעשות טבעת, שיהיה כתוב עליה משהו מיוחד. והוא נתן לכל היועצים שלו, אבל זה היה צריך להיכנס בתוך הטבעת, ואין מקום. אז היה צריך להיות ברמת משפט, שתכיל את כל חוכמת החיים. וכולם, אף אחד לא הצליח. חוץ מאיזה זקן אחד שהיה כזה הרבה שנים אצלו בארמון, והוא אמר לו, יש לי את המשפט בשבילך. והוא חרט לו אותו על הטבעת, והחזיר לו את הטבעת, וזה נכנס בטבעת אחת, ואז המלך הסתכל על זה, והיה כתוב על זה, גם זה יעבור. וזה משהו שאני נורא מנסה לקחת לחיים שלי. בעת משבר נראה שכל העולם קורס לתוך אותה התמודדות. ואני מזכירה לעצמי שגם זה יעבור. והגם זה יעבור הזה, הוא עובד לשני כיוונים. הוא עובד בעת משברים וקשיים. גם זה יעבור ואנחנו נתקדם מהמקום הזה הלאה. והוא עובד גם בתוך שמחה ואושר גדול. זאת אומרת, זה אולי, מה שעומד מאחורי זה, זה לא לאחז. לא לאחז ברגעים של משבר מאוד קשים, ולתת להרפות קצת, להרפות ולתת לדברים לעבור, ולא, גם לא לאחז ברגעים של אושר, כי אז אנחנו מפחדים שהם יברחו לנו. אז אתה יודע מה? אם נגיד, אתה שואל אותי עכשיו עוד פעם, משברים, אז המילה שאני רוצה לבחור זה להרפות.
וואו, מדהים. זאת אומרת, גם זה יעבור כשהייתי הייתי ביוון באיזושהי הרצאה, אז לקחו אותנו לאקרופוליס, ושם יש את את כל התורה וכל התרבות היוונית וכל המלחמות, אז יש שם את ניקה, אלת הניצחון, את מכירה, את כן. נייקי את מכירה מצוין, והסיפור של ניקה הוא מדהים, כי כשהמלחמות היו מסתיימות, הם היו מתכנסים כל הלוחמי העל, בוא נקרא לזה באזור, במקדש של ניקה, וניקה היא אליים כנפיים, והם היו הולכים לשם כדי לזכור שלניצחון יש כנפיים. Winning have wings. והם היו עושים את זה כדי לזכור שכל ניצחון שלא יהיה לך, אתה לא יכול להיחס בו. וגם ההפסד הכי גדול שיהיה לך, גם בו אתה לא יכול להיחס, כי גם הוא יעבור. נכון. אז זה היה ממש שם, יש לי על זה פרק, נראה לי הפרק השני או השלישי, אתם בטח יכולים לקפוץ לקרוא, אבל זה כל כך, כאילו כל כך חזק, וזה אולי עוטף את הפרק הזה, שכאילו ריצות חסרות תהילה, זה התהילה הכי גדולה שיש, כי היא בינך לבין עצמך, וזה אין ניצחון אחר.
זה גם מתייחס דרך אגב למה שדיברנו, על להיות ברגע, להיות נוכח ברגע, כי אם אתה לא יכול לשמוח נורא עד אין סוף, ולאחוז ברגע של ניצחון, או להיות עצוב נורא ברגע של כישלון, אז זה מדייק לך את המקום. כן, אני שמחה עכשיו. עכשיו אני שמחה כי הצלחתי, לא נאחזת בזה, זה יעבור. יבוא משהו יותר טוב, יבוא משהו פחות טוב, אני אתמודד איתו כשהוא יגיע.
אני לא זוכר את המשפט, אבל של ג'ון וודן, שאמר שההצלחה זה, או לא יודע אם זה היה ג'ון וודן, זה באמת, כן, ג'ון וודן, הסיפוק מעצם זה שמתחת את עצמך לגבול היכולת מתוך רצון אמיתי. זאת אומרת, יש שם את כמו את הסיפוק האישי שלך ליגיעה אמיתית עד לקצה גבול הפוטנציאל, וזה מספיק כדי, וואו, זה מספיק כדי לרדת מהמשחק, מהאימון, מהזה, ניצחון או הפסד על הלוח, אתה יודע שהתקדמת, וזה כל כך נראה לי ככה מספר את כל הבשורה ש...
דרך אגב, אני רוצה רגע להגיד עוד משהו שלפני יומיים נהרג קובי בריינט.
קובי בריינט, כן.
שזה אובדן גדול מאוד בעולם הספורט, ואני התאהבתי בו דרך פודקאסט שלך שהקשבתי, ואני חושבת שהיה משהו שגם הוא דיבר עליו בעניין של כישלון והצלחה, ואותו סיפור שאבא שלו אמר לו, זה לא אכפת לי אם קלעת 60 סלים או אפס, אכפת לי שבאת ועשית את הכי טוב שלך. אז אני חושבת שזה מאוד מגדיר את מה זה כישלון ומה זה הצלחה, וכל אחד מאיתנו, לא משנה אם זה האימון שאתם מגיעים אליו, או הקריירה שבחרתם, או היחסים שלכם עם האנשים מסביבכם, הניסיון הזה להיות הכי טובים שאנחנו יכולים עכשיו. עכשיו, היום אני אולי לא יכולה להיות הכי טובה כמו שאני אהיה מחר, אבל הכי טוב שלכם עכשיו, וגם אם הכי טוב שלכם, זה לצאת מהבית ולהגיע לאימון ולעשות חצי קלאץ'. כן. זה הכי טוב שלכם היום? כן. זה הצלחה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. וכל כך, כאילו, כל כך חסרה הערכה על הדרך, כן? כי אנשים כל כך מכווני תוצאה שזה נהדר. זה לא שאנחנו לא רוצים את התוצאה, אבל הדרך היחידה להגיע אליה זה להיות all in בדרך, בעיקר כשלא בא לנו.
נכון.
וזה אולי כאילו המתנה הגדולה הזאת שהיום אני מבין כמה יותר את מעבירה את זה, כי בעצם אנשים באים לרוץ והם מקבלים כל כך הרבה מעבר, כי זאת המתנה האמיתית, האדם שאתה הופך להיות בדרך.
אתה אמרת את זה כל כך נכון, אמרת, ההצלחה מורכבת מהמיליון רגעים שלא בא לי.
כמה.
זאת הצלחה, להיות במיליון רגעים שלא בא לי, זה לגמרי להיות סיפור הצלחה.
לגמרי, ודיברת על הבחירות, אז אלה הבחירות הכי חשובות שם, בדיוק בנקודות האלה. ואני חושב שאם הצלחתם לקחת מתוך כל הסיפור הזה, בטח מההוויה של ענת פה, שאת ככה עוד שנייה, יכולתי לראות אותך רוצה לשים את הנעל לספורט ולקפוץ פה על אנשים.
תכלס.
כן, אז קודם כל, אלף תודות שהגעת בתוך היום והלוז המטורף והעמוס של 11 קבוצות בכל הארץ, ואת עושה המון המון דברים, אז קודם כל, ממש ממש תודה.
היה לי מאוד
כיף. והגשת אותי ככה בכל הנקודות שנגעת, וקודם כל, אני יודע שאתה עושה המון המון דברים, יש לך תוכניות, אז מי שרוצה בטח ללמוד יותר, אני ככה במחקר לפני הפרק נכנסתי לכל הפוסטים וקראתי בעיקר באתר שלך, יש שם המון המון דברים מדהימים על לתת לגוף לעבוד ולמוח להירגע, המון כן. על זה דיברנו מכאן, אבל פשוט שווה להיכנס כי זה הרבה מעבר לריצה, זה הרבה מעבר לכושר, זה הרבה מעבר לתזוזה והתנועה הגופנית, כי התנועה הזאת מייצרת תנועה מנטלית, אז אני, קודם כל תיכנסו לשם, תגיעו.
אפשר גם להיכנס לאינסטגרם שלי, כל אלה שיש להם מחפשים תירוצים למה לא להתאמן, אני כל הזמן נותנת שם אימונים שאפשר לעשות ב-10 דקות בבית, גם אם אין לכם זמן, וזה יותר טוב מכלום. בקיצור, אני
והרצאות, יש הרצאות פתוחות שאת עושה בזה, או שזה תמיד ארגונים וחברות, אני יודע.
יש מדי פעם הרצאות פתוחות, ואני מפרסמת אותם גם אצלי באינסטגרם ובפייסבוק.
מגניב. אז קודם כל, ענת, אלף תודות. ממש ממש שמח שהנה, הצלחנו לעשות פרק, זכינו בזכות זה שאנחנו נפגשנו. אלופים, יש לכם עוד שאלות לענת, יכולים להיכנס אליה לאתר שלה. ענת הראל פשוט לחוץ בגוגל, ואז הגוגל התפוצץ עליך, נכון? בעברית, באנגלית, צרפתית, את שמה. ובטח אנחנו שמחים שהייתם ככה בעוד פרק, לפחות שעבורי היה כל כך כך מיוחד. דווקא בעולם של תוצאות, של ריצה, של מדדים, של תגיע, של פודיומים, של זה, דווקא לקבל ממישהי כמוך שהיא מובילת דרך כאן בישראל ובעוד הרבה מקומות שהדרך היא התוצאה, ואם אנחנו שם אז כל השאר בא, אני חושב שזה יהיה ניצחון גדול לנו, לעולם, לילדים שלנו.
לגמרי.
זהו, ענתי, אלף תודות.
תודה רבה.
תודה רבה לך. יאללה, בוא נעשה סגיר ונתראה בפרק הבא, אלופים. צ'או. חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האמון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם. ובכך, תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם עם מדריכי אימון מנטלי חינמים מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל, מיני קורס בין 4 שיעורי וידאו ואודיו להישגים יומיים בלתי רגילים באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת, פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.coil קו אלכסוני פרי, זה הולך ככה, eitanazaria.co.il, קו אלכסוני פרי, FREE. ושם תורידו את מדריכי האימון שלכם, ואני כבר שם מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת, כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אלופים. אז ייכנסו לאתר שלי בכתובת eitanazaria.co.il, קו אלכסוני פרי, ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז נתראה בפרק הבא. צ'או.